בשם אדוני לעולם נעשה ונצליח, והשם עלינו ברחמה ורביח. אנחנו נמצאים במוצאי ההילולה של אור החיים הקדוש, אז בואו נראה החידוש של פרשת השבוע שקשור לשלום בית. בני יהודה ער ועונן, וימות ער ועונן בארץ כנען. אומר אור החיים הקדוש, פרשה זו רומזת את מאורעות עם בני ישראל, ובחר לרמוז ביהודה מהטעם עצמו שאמרו, למה נקראו ישראל, למה נקראו ישראל על שם יהודה? אתם יודעים למה נקראנו על שם יהודה? כיוון שיהודה הוא הודה, והיהודים כשהם גלים את האמת הם ישר מודים על האמת. זה הכוח של היהודים, מגלים את האמת. תראו אנשים באים לסמינר, גילו את האמת, יכולים לחזור אנשים אחרים לגמרי. למה? זה הכוח של היהודים. יהודים על שם יהודה. ולמה כתוב בני יהודה? בני יהודה הם התולדות, התקנו בשם בנים. התולדות קוראים לזה בנים. ואמרו ער ועונן. למה צריך בכלל להזכיר את ער ועונן שהם מתו? פה אנחנו עכשיו סופרים את עם ישראל, אז למה הם מגיעים בכלל לער ועונן שהם מתו? ער הוא רומז לבית ראשון, ועונן רומז לבית שני. ער כנגד בית ראשון, כמו שכתוב, אני ישנה וליבי ער. ער, אני ישנה וליבי ער. שהיה הקדוש ברוך הוא ער בהשגחה גדולה עמנו בבית המקדש הראשון. עונן הוא בית שני, וקראו עונן לשון עונאה, לפי שהיה חסר דברים עיקרים על בית המקדש, בית המקודש. הרי לא היה בבית שני, לא היה, היה כמה דברים שחסרים שלא היו בבית ראשון, כמו שהאש, כמו כמה דברים שלא אותו דבר היום. וימות ער ועונן, וחורבן הבתים, כי סילוק שכינה מהם יקרה מיטה, שפרחה הנפש שהיא השכינה, ונשאר הבית מת בעוונות, ומלא תומת הקליפה הנתונה בו, כידוע. הנה, זה קשור לשלום בית. וימות ער ועונן, זה חורבן הבתים, בית ראשון ובית שני, כי סילוק שכינה מהם יקרה מיטה. למה כתוב וימות ער ועונן? כי ברגע שהסתלקה השכינה, זה נקרא מוות. לכן אנחנו אומרים, איש ואישה זכו, שכינה ביניהם. לא זכו, אש אוכלתן. איש ואישה זכו, אם הם זיקחו את עצמם במידות, הם גורמים שהשכינה תיכנס תוך הבית שלהם. אם יש שכינה, הבית הזה חי. אם חס וחלילה אין שכינה, הבית הזה מת. הכל תלוי בנו. איש ואישה זכו. אתם זוכרים מה החידוש של איש ואישה זכו? רש"י אומר על על זה איש ואישה זכו, רש"י אומר שהקדוש ברוך הוא הטיל יוד באיש ואי באישה. אז אם הקדוש ברוך הוא כבר הטיל יוד באיש, נמצא, זה קיים, אז למה צריך שיהיה זכו? אתם זוכרים את השאלה שאלתי אתכם פעם? אם אנחנו אומרים הקדוש ברוך הוא הטיל כבר, או נכון שיש יוד ויש איי, אבל צריך לגלות. איך מגלים את היוד של האיש, או איך מגלים את האיי של האישה? הנה עכשיו יש עד. זוכרים איך מגלים את היוד או איך מגלים את האיי? איך איש מגלה את היוד שבעצמו? איך אישה מגלה את האי שבעצמה? איך גבר מגלה את האי שבאשתו? איך אישה מגלה את היוד שבבעלה? זוכרים את זה או לא זוכרים? לא זוכרים? אתה צריך לחזור. זה חשוב מאוד. אבל זה גם קל מאוד. כשגבר רואה את המעלות שלו, אז הוא מגלה את היוד. מה זה המעלות שיש בנו? מאיפה יש לנו את המעלות שיש בנו? מהשם. הקדוש ברוך הוא יצר אותנו, ונפח בנו נשמת חיים, והזוהר הקדוש אומר, מן דנפח מדילי נפח, אז מה שיש בנו, זה הכל של הקדוש ברוך הוא. אז בעצם, אנחנו, קיים בנו, המעלות של הקדוש ברוך הוא. רק אני צריך לגלות את המעלות שלי. איך אני מגלה את המעלות שלי? אתם יודעים? לא שומע. ודיברתי אני לליבי. זה היא אומרת, אתה אומר לספור קופה, זה דיברתי אני לליבי. אבל אני לא יודע אם זה מגלה לי את המעלות. דיברתי אני לליבי, זה אני סופר קופה. זאת אומרת, אני מעריך את עצמי מה אני שווה היום. כשאני סופר קופה, למשל דוגמה, אני פוגש אנשים, אני שואל, תגיד לי, מה אתה שווה היום? תגיד לי, מה את שווה היום? היום, לא אתמול, היום, מה אתם שווים היום? אתם יכולים להגיד לי מה אתם שווים היום? כשאני אומר מה אני שווה היום, יהודי לא שווה כסף, לא תפקיד, לא מעמד. זה לא... זה, אם זה מה שאני עושה, אז אני מתחרה עם הגויים. אבל יהודי לא שווה את זה. לא תפקיד, לא כסף, לא מעמד. יהודי שווה פנימיות. מה זה פנימיות? מה שנתתי היום לנשמה שלי. אז אם אני היום עשיתי הרבה מצוות ולא כיוונתי, עשיתי היום הרבה מצוות ולא כיוונתי, יכול להיות את השכר בעולם הבא אני אקבל. אבל איפה אני הפסדתי? את העולם הזה, מה הפסדתי? מה אני הפסדתי בעולם הזה? יפה מאוד. הפסדתי את השמחה. כי בשביל להיות שמח, אני צריך לתת לנשמה שלי אוכל. אם הנשמה שלי לא קיבלה אוכל, אני לא יכול להיות שמח. איך שמעתי פעם הרב שטרן? כשיש לאדם מחשבות, מחשבות קשות, והוא רוצה להתגבר על המחשבות שלו, אז הוא אמר ש... אני מתכוון למחשבות שיצר רע, רוצה להטריד את האדם במחשבות, כל מיני מחשבות. אז בעצם היצר רע רוצה להרוס את הנשמה שלנו. ואנחנו צריכים לדעת איך להילחם. אז אותיות נשמה, האותיות של נשמה, זה אותיות של משנה. אותיות נשמה זה אותיות של משנה. אז אומר הרב שטרן, כשאתם רואים שיש לכם תרדות של הנשמה, תלמדו משנה. וכשאתם תלמדו משנה, הוא אומר, אל תלמדו משנה בדרך הפה, אלא תחשבו על המשנה. בעל פה, תחשבו על המשנה. שניים מוחזים בתלית, זה אומר אני מצטיה, וזה אומר אני מצטיה, זה אומר כולה שלי, וזה... אבל כל זה במחשבה. לאנשים אני אומר, תלמדו משניות של פרקי אבות. תלמדו בעל פה משניות, ולחשוב על זה בעל פה. כי מקור הנשמה, איפה זה נמצא? במוח. אז כיוון שמקור הנשמה זה נמצא במוח, אז האותיות מחשבה, במחשבה, אם תסדרו את האותיות, יהיה לכם בשמחה. אז עוד פעם, אם יש לכם תרדות שהיצר הרע נותן לכם, מפריע לכם להפיל את הנשמה שלכם, אז תלמדו משנה, תחשבו על משנה. חשיבה במחשבה זה אותיות בשמחה. אם תחשבו על משנה, אתם תגיעו בסוף להיות שמחים. למה? כי נתנו אוכל לנשמה שלנו. זה התורה נותנת אוכל לנשמה. יש עוד דברים אחרים שנותנים אוכל לנשמה. איזה דברים אחרים שנותנים אוכל לנשמה? מצוות, מעשים טובים. אז עכשיו, אדם הולך לעבוד כל היום. אדם הולך לעבוד כל היום. מה ההבדל בין היהודי ובין הגוי שעובדים כל היום? כוונה. מה אנחנו יכולים לכוון? שאנחנו עושים חסד עם יהודים אחרים. כשאנחנו מבינים שאנחנו עושים חסד עם יהודים אחרים, או אדם מבין, אני התחייבתי בכתובה. אדם בכתובה התחייב לפרנס את האישה. והוא אמר לאישה, הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה. אז הוא התחייב להיות כדת משה, התחייב להיות דתי. נו, אז עכשיו התחייבת לפרנס. אז הנה, אני דתי. אני מקיים את מה שאני התחייבתי בכתובה. זאת אומרת, אנחנו בעצם מקיימים מצוות רק על ידי שאנחנו מכוונים. אם נכוון, אז הנשמה שלנו קיבלה את האוכל. אם לא נכוון, הנשמה שלנו לא קיבלה את האוכל. ואז אנחנו מפסידים שאנחנו לא שמחים. למה קוראים להר סיני, הר סיני? ירדה סיני לעולם. לא, מה יש לסנות אותנו? מה קרה? אם קיבלנו את התורה, מה יש לסנות אותנו? יש הוראות יצרן. הגויים מבינים שאנחנו יש לנו הוראות יצרן, הם קנים בנו כי הם מבינים שאנחנו הולכים להיות האנשים המאושרים ביותר שיש בעולם. ולהיות מאושרים, עושר זה רק בנשמה. עושר זה רק בנשמה. יש כאלה שרוצים ללכת, טייל וליהנות ולטייל וליהנות ולטייל וליהנות. רגע, כשאנחנו הולכים טיילים ואנחנו אומרים שאנחנו הולכים טייל וליהנות, מי מקבל את הטענה? הנשמה? מה פתאום? הנשמה נהנית שאני נוסע לחוץ לארץ? הנשמה בוכה. מה? ותקיע הארץ אתכם ותמאכם אותה. היה לי עכשיו לא מזמן חתן ש... אם אתם זוכרים, הייתי פה, אמרתי לכם, יש לי חתונה ללכת. אז החתן הזה אומר, הציעו לו להיות רב באיזה קהילה בחוץ לארץ. והחתן הזה אומר שהוא קטן, הוא נמצא איתנו בית כנסת. אז הוא אומר לי, איך שהציעו לי את ההצעה הזאת ללכת להיות רב בחוץ לארץ, והוא גם למד היום מה שלומדים, LNP וכל הלימודים האלו, אז אמרו לו, תשמע, אתה גם תהיה רב וגם תעזור לאנשים. הוא אומר, איך שאמרו לי חוץ לארץ, ישר נזכרתי שהייתי בגיל 5, שאתה אמרת, ותקיע הארץ אתכם בתמאכם אותה. אדם חושב שהוא, אני נוסע עכשיו לחוץ לארץ, אני עולה, מה פתאום? זה הארץ הקיע את הבן אדם. אז הקדוש ברוך הוא נותן לנו את בחשיבה, תצא מפה. אדם נכנס לבית כנסת, פתאום הוא מרגיש שהוא רוצה לצאת בחוץ. מה קרה פתאום אני רוצה? באתי להתפלל, מה קרה פתאום אני רוצה לצאת בחוץ? הבית כנסת הקיע אותי. אדם היה בישיבה, יצא מהישיבה. למה יצאתי מהישיבה? הישיבה הקיעה אותי. יש פסוק בתורה, ותקיע הארץ אתכם, בתמאכם אותה. הארץ היא קדושה. 10 קדושות הם, ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות. אז ארץ ישראל היא קדושה. וכיוון שהיא קדושה, אז הארץ מקיעה. ותקיע הארץ אתכם, בתמאכם אותה. אדם הגיע לשיעור, שהשיעור הזה מבחינה קדושה הוא גבוה, הוא לא יכול להישאר בזמן. השיעור מקיא אותו. לא כל אחד יכול להישאר בשיעור של קדושה שהוא מדבר במקום גבוה. מגיעים למצב שזה, הוא לא יכול, השיעור מקיא אותו. ברוך אתו אדוני. אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. בסדר עד פה? אתם זוכרים לאיפה הגענו? דיברנו על אהבה. אז בואו נראה עוד פעם מה כתוב פה על אהבה. בתורה הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו ואהבת את השם אלוקיך. אנחנו למדנו שאם הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו, אז ודאי שאנחנו יכולים להגיע לזה. אם השם מצווה אותנו ואהבת את השם אלוקיך, אין דבר כזה מצווה שהקדוש ברוך הוא יצווה אותנו ואנחנו לא יכולים לקיים. בדיוק ההפטרה של שבוע שעבר אמרנו שהקדוש ברוך הוא אומר, עמי, תגידו לי במה אני הוגעתי אתכם, תראו לי איזה מצווה שאני נתתי לכם שאתם תתעייפו מהמצווה הזאת. תראו לי איזה מצווה נתתי לכם, מצוות מעקה. אתם יודעים מה זה מצוות מעקה? אדם בנה בית חדש, הקדוש ברוך הוא אומר לו, תעשה מעקה, שלא ייפלו משם, שלא יהיה מסוכן. מתי הבאתי לכם את המצווה הזאת? אחרי שנתתי לכם בית. נתתי לכם מצוות ברית מילה, אחרי שנתתי לכם ילד. נתתי לכם מצוות הנחת תפילין, אחרי שנתתי לכם יד וראש. הבנתם? כל המצוות, אחרי שנתתי לכם, מצוות מעשר, אחרי שנתתי לכם, אמרתי לכם, תעשו. כל דבר, אחרי שנתתי לכם, אז ציבתי אתכם. לא היה משהו שאמרתי לכם, שמעו, אני רוצה שאתם מעצמכם, אין אתם מעצמכם. גם כשאני לומד תורה, כי השם ייתן חוכמה. אם השם לא ייתן לי חוכמה, אני לא אבין. הבנתם את הרעיון? כל דבר, אחרי שהשם נתן לי, הקדוש ברוך הוא מצווה אותי, שאני אעשה. אין לנו מצווה שהקדוש ברוך הוא מייגיע אותנו. עכשיו, אין גם מצווה שאם הקדוש ברוך הוא אומר לי שאני לא יכול לעשות אותה. כי לא יכול להיות שאבא או אמא יגידו לילדים שלהם הקטנים לעשות פעולה שהם יודעים שלא שייך שהם יעשו אותה. זה הורים לא נורמלי. והתורה לא יכול להיות הקדוש ברוך הוא לא יכול להיות שחס וחלילה הוא לא נורמלי. אם השם מצווה אותנו משהו, סימן שאנחנו יכולים. אז פה אנחנו רואים, הוא אומר, אם הקדוש ברוך הוא אמר לנו ואהבת את השם אלוקיך, זה סימן שאנחנו יכולים להגיע לאהבה. אז בואו נראה עוד פעם, נקרא וננסה יותר לרדת לעומק של האהבה. ולכאורה, איך אפשר לחייב על דברים שבלב, שלכאורה אינו ביד אדם להשיגה? מה יעשה מי שלבבו אינו בוער באהבתו יתברך שמו בכל לבבו ובכל נפשו ובכל מאודו? בישלמה מצווה מעשית בידיים שלי לעשות. יש מצוות שהן מעשיות. תניח תפילין, לולב, ציצית, תדליקו נרות שבת, הפרשת חלה. זה מצוות מעשיות. מצווה מעשית, אין לי בעיה, אומרים לי לעשות, אני יכול לעשות. אבל מצוות שבלב, זה לא בידיים שלי. כל המצוות המעשיות, זה בידיים שלי, אני יכול לעשות. אבל מצווה שבלב, חייב אותי לאהוב את הקדוש ברוך הוא. איך אפשר לצוות אותי מצווה כזאת, שזה תלוי בלב? איך אני יכול להגיע לזה בקלות, לאהוב את השם? ואומנם רבותינו הקדמונים ביארו דרכים, כיצד להגיע לאהבת הבורא יתברך. ועין ברמב״ם פרק ב' מיסודי התורה, עין שם לשונו הקדוש. והחסיד בחובת הלבבות מבאר שיסוד האהבה, איך מגיעים לאהבה? בא על ידי התבוננות בטובתו יתברך ורוב חסדיו עמנו. כתוב פה שני דברים, איך אפשר להגיע לאהבת השם. איך אפשר להגיע לאהבת השם? כשאני מתבונן בטובתו יתברך. שאני מתבונן בטובתו יתברך. מה זה בטובתו יתברך? שאני מתבונן במעלות הטובות של הקדוש ברוך הוא, אל, רחום וחנון, ערך אפיים, 13 מידות של רחמים. כשאני מתבונן במידות של הקדוש ברוך הוא, בדברים הטובים של הקדוש ברוך הוא, אני יכול להגיע לאהבה, לאהבת השם. או רוב חסדיו עמנו. או אדם מתבונן מה הקדוש ברוך הוא נותן לו. מה השם נותן לי? איך הגמרא אומרת? יש אורח טוב ויש אורח רע. הגמרא אומרת יש אורח טוב ויש אורח רע. אורח טוב, מה הוא אומר? כמה טרחות טרח בעל הבית בשבילי? כמה מאכלים עשה בשבילי? כמה סלטים עשה בשבילי? כמה שתייה הביא בשבילי? מצעות? מעדנים, הגמרא ככה מפרטת. וכל מה שעשה לא עשה אלא בשבילי. זה האורח טוב. אורח רע, מה הוא אומר? מה עשה בשבילי? ما أخلتي سخ كل عف أحد كم أخلتي كتات أورز شتيت أبو أحد ما أخلتي كم شتيتي كل ما شو عسى له عسى إلا بشبيله ما يبدل بين أوريح طوب لبين أوريح رع ها ماذا عين توبة אז מה זה שאומרים לנו אורח טוב, אורח רע? מה זה המילה הזאת אורח טוב? תדעו שאנחנו בעולם הזה קודם כל אנחנו אורחים. הגמרא באה ללמד אותנו כל בן אדם צריך להתבונן, תסתכל על העולם שלך שאתה אורח בו, תסתכל איך אתה מתנהג בעולם הזה. האם אני רואה טוב? האם אני רואה כל דבר שקיבלתי? לכן הגמרא פרטה גם את זה וגם את זה וגם את זה וכל מה שעשה לא עשה אלא בשבילי. זאת אומרת הגמרא מפרטת לנו יש הרבה דברים טובים שאני יכול לראות ויש דברים שאני רואה הפוך. אותו בן אדם, לא אותו בן אדם, שני בני אדם, שניים התרחו, אחד יכול להגיד דברים טובים ואחד יכול להגיד דברים רעים. איך אנחנו בעולם? אני כשאני נמצא בעולם הזה אני אורח. מה אני רואה? האם אני רואה את הדברים הטובים שאני מקבל, או אני לא רואה את הדברים הטובים שאני מקבל? אז כשאנחנו אומרים שלהתבונן על רוב החסדים שהקדוש ברוך הוא עושה לנו, אתם יודעים כמה דברים אפשר להתבונן שהשם עושה לנו? אתם יודעים איך מתבוננים? מישהו יודע את הכלל איך מתבוננים מה השם עושה לנו? אתם יודעים איך מתבוננים? מה הכלל? כן, אבל איך אני יכול לדעת איך לפרט כל דבר ולהודות לקדוש ברוך הוא? כן, אבל איך אני יכול לדעת? אני אתן לכם דוגמה. אני פותח את הברז בבית, אני אומר לקדוש ברוך הוא, תודה רבה לך שהברז עובד. איך אני יודע את זה? כי יש אנשים שאצלהם זה לא עבד. הברז התקלקל. תודה רבה לך השם שאין לי נזילות בבית. יש אנשים שיש להם נזילות בבית. תודה רבה לך השם שיש לי חשמל בבית שלא יתנתק לי בשבת מהעומס. יש כאלה מתנתק להם מהעומס. תודה רבה לך השם שיש לי פלטה. שהיא עבדה הפלטה ולא התקלקלה. תודה רבה לך השם, זה שאני יכול להוזיז את האצבעות שלי, שכאלה לא יכולים להוזיז את האצבעות שלי. תודה רבה לך השם, על זה שאני רואה בעיניים, שכאלה לא יכולים לראות בעיניים. תודה רבה לך השם, שאני יכול לאכול. תודה רבה לך השם, שיש לי שיניים, שאני יכול ללעוז. תודה רבה לך השם, שאני יכול לטעום את הטעמים, שכאלה לא יכולים לטעום את הטעמים. אתם מבינים כמה אני יכול להודות לקדוש ברוך הוא? כמה אני יכול לראות את הדברים שהקדוש ברוך הוא עשה? היה איזה רב שלוקח את אשתו, פעם בחודש, לוקח אותה לבית חולים. עושים סיבוב. לא, עושים סיבוב. זהו, חוזרים הביתה. זה פעם בחודש היה לוקח את אשתו, עושה איתה סיבוב בית חולים. רק סיבוב. לא מדברים עם אף אחד. או כן, לא יודע. אבל ככה כתוב שהוא יעשה איתה סיבוב. זהו. ראית את כל החולים? אולי אומר לה, רק עושה סיבוב, זהו. תלמידי להעריך את מה שיש לך. כמה צריך להגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא. אז כשאני רואה את הצרות שיש לכולם, וברוך השם שאצלי אין צרה, שעת באוטו, ברוך השם לא היה לך פנצ'ר, לא התקלקל כלום, תודה רבה לך השם. הגעתי בשלום לאיפה שהגעתי, תודה רבה לך השם. יש כאלה יוצאים מהבית, הם לא יודעים מה יהיה איתם. כולם יוצאים מהבית, לא יודעים מה יהיה איתם. אבל ברוך השם יצאתי, חזרתי, הלכתי בשלום, חזרתי בשלום, ברוך השם, תודה רבה לך השם. זה לא הכל מובן מאליו. התעוררתי בבוקר, תודה רבה לך השם שהתעוררתי. לא כולם מתעוררים. אתם זוכרים שאמרתי לכם על הפרופסור הזה, ששאלו אותו מה זה מוות בעריסה, תסביר לנו דרך הרפואה מה זה מוות בעריסה. אמר להם, נסביר לכם מה זה מוות בעריסה. על פי הרפואה לא מבינים איך מתעוררים בבוקר. על פי הרפואה לא מבינים איך מוות בעריסה זה טבעי. זה שאנחנו מתעוררים בבוקר זה לא מובן על פי הרפואה. איפה אנחנו אומרים את זה? זוכרים איפה אומרים את זה? מודה אני, מה אומרים? אני מודה לו, במודה אני. אבל איפה אנחנו אומרים את מה שהפרופסור אמר? לא? המחזיר נשמות לבגרים מתים. בברכה אנחנו אומרים, המחזיר נשמות לבגרים מתים. אנחנו היינו בגרים מתים. תודה רבה לך, השם, שחזרת לנו את הנשמה. מודה אני לפניך, תודה רבה לך השם שנולדתי יהודי. על כל דבר צריך להודות לקדוש ברוך הוא. בעל אומר לאישה תודה רבה על האוכל. יש אחד אומר תודה רבה על האוכל, יצא ידי חובה. ויש אחד לפני שהוא אומר תודה רבה, מה היא עשתה פה? אני רואה גם אורז, גם עופות, גם תפוח אדמה, גם סלק, גם סלט קישואים, סלט חצילים, סלט מיונז, סלט גזר, סלט אפונה, סלט סלט הפוך, סלט ישר. אה? אחרי שהוא רואה את כל זה, הוא אומר לאשתו תודה רבה. אתם רואים איזה הבדל בין התודה רבה הזאת לתודה רבה הזאת? אישה מתבוננת, מה היא מקבלת את בעלה? מתבוננת, מה היא מקבלת את בעלה? אחרי שהיא מתבוננת, היא אומרת לבעלה, תודה רבה לך, בעלי היקר. תודה רבה לך שהסכמת להתחתן איתי. תודה. אבל להורי אחרע, מה הוא אומר? תגידי לבעלך תודה רבה שהוא יוצא לעבוד. מה? ואני לא עובדת? תגיד לי אשתך תודה רבה על זה שהיא מכינה את האוכל. מה זה? אני חייבת להכין אוכל. כשאנחנו מסתכלים על הצד השני שהוא חייב, זהו, הפסדנו. אנחנו הופכים להיות מאורחים הרעים. כשאני מתבונן, מה אני מקבל? אני הופך להיות מאורח הטוב. אם אני לא מתבונן מה אני מקבל, אני אורח רע. יותר מאורח רע ויותר מאורח טוב, כשאני מתבונן מה אני מקבל, מה קורה לי? מי יודע? לפי עכשיו מה שאנחנו לומדים. אה? מה אמרת דוד? מלא? לא, לפי מה שאנחנו לומדים עכשיו. כשאני מתבונן על רוב החסדים שהקדוש ברוך הוא עושה לי, מה קורה לי? אני מתמלא באהבה לקדוש ברוך הוא. עכשיו שימו לב, אם ראיתי רק דבר אחד, התמלאתי באהבה של אחוז אחד. ראיתי עוד משהו, עוד אחוז. ראיתי עוד משהו, עוד אחוז. ראיתי עוד משהו, עוד אחוז. מה קורה לבן אדם שהוא רגיל כל הזמן רק לראות טוב שהשם נותן לו? די, הוא כבר לא באטמוספירה פה. הוא נמצא כל הזמן ככה בריחוף. מובן מה הרעיון? מה יקרה לנו אם אנחנו ככה נחשוב אחד על השני? נואב אחד את השני. כמה שנחשוב יותר, נואב יותר. אמרתי לכם, כל הזוגות מגיל 45 והלאה שבאים אליי, כל הנשים אותו תלונה, וכל הגברים עונים לי אותו תשובה. כל הנשים אומרות לי, הוא לא אוהב אותי. וכל הגברים אומרים לי, אני מת עליה. איך זה יכול להיות? אם היא אומרת, הוא לא אוהב אותי, זאת אומרת שהיא מרגישה שהוא לא אוהב אותה. אם הוא אומר, אני אוהב אותה, זאת אומרת שהוא מרגיש שהוא אוהב אותה. אז איך זה יכול להיות? הנה, אנחנו רואים שיש אהבה, והאישה לא מקבלת את האהבה הזאת. היא אומרת שהוא לא אוהב אותה. או, מה זה הוא לא נותן לה את האהבה שהיא צריכה? אז הוא התמלא אהבה גשמית. למה? הוא כל הזמן קנה לה ונטל לה ולקח אותה. אז כל הנתינות היו נתינות גשמיות. והמשנה אומרת שנתינה גשמית בטל דבר, בטלה אהבה. כל אהבה שהיא תלויה בדבר, בטל דבר, בטלה אהבה. אם משקיעים בדבר שהוא גשמי, שהוא בטל, בטל דבר, בטלה אהבה. צריך להשקיע בדבר רוחני. איך אני יכול להשקיע בדבר רוחני? אז הנה, עכשיו גילה לנו הרמח"ל, כשאני מתבונן מה אני מקבל, מתבונן מה אני מקבל, אני הופך להיות שיהיה לי אהבה רוחנית. התבוננתי מה קיבלתי, הפך אצלי להיות אהבה רוחנית. אם לא התבוננתי מה קיבלתי, אין לי אהבה רוחנית. בשביל להגיע לאוהב את הקדוש ברוך הוא, אני צריך להתבונן מה אני מקבל מהקדוש ברוך הוא. אם לא התבוננתי, אני לא יכול להגיע לאהבת השם. זה לימד אותנו חובת הלבבות, רבנו בחיי. רבנו בחיי גילה לנו איך מגיעים לאהבת השם. כמו שמגיעים לאהבת השם, בזה שאני רואה את המעלות של השם, או אני רואה מה אני מקבל ממנו, כך אותו דבר כשאנחנו מדברים על חיי נישואים. כשאנחנו מתבוננים מה המעלות של הבן זוג, או אנחנו רואים מה אנחנו מקבלים, זה בעצם אהבה רוחנית, שאנחנו הופכים שזה יהיה אהבה רוחנית. אני מתבונן, חושב בשכל, כשאני חושב מה המעלות של הבן זוג, אני חייב להיכנס לנפש שלו, זה נקרא נתינה רוחנית. נתינה רוחנית, נכנסתי לתוך הנפש, זה נתינה, נולד אצלי אהבה רוחנית. וכשנולד אצלי אהבה רוחנית, על זה נאמר מים רבים לא יוכלו לחבות את האהבה. לפעמים יש זוגות שאני אומר להם, אני לא מבין, לא מצליח להבין. אתם חיים כבר 25 שנה ביחד, 30 שנה ביחד, 40 שנה ביחד. איך מהמעשה הזה פתאום הגעתם להגיד שאתם רוצים להתגרש? היה איזה משהו? מה? מעשה אחד פירק לכם את כל הבית? איך יכול להיות? מעשה אחד מפרק 20 שנה? מעשה אחד מפרק 30 שנה? מעשה אחד מפרק 40 שנה? איך יכול להיות? אבל כתוב מים רבים לא יוכלו לחבוד את האהבה. אז איך זה יכול להיות שמעשה אחד קיבלת האהבה? אלא סימן שמה? מי הבין? שאין אהבה רוחנית. כשאין אהבה רוחנית, אז נכון, כל דבר קטן יכול לזעזע את הבית. בוא נמשיך עוד קצת. אז בעצם החובת הלבבות אומר את מה שאנחנו למדנו עד עכשיו, רק אני אמרתי לכם שלושה דברים לאהבה רוחנית, ופה הוא כותב את זה בשתי דברים. אני אמרתי לכם, אם אנחנו רואים מעלות, אם אנחנו רואים את המידות הטובות, אז בעצם המעלות והמידות הטובות, פה הוא עושה את זה אחד. פה הוא עושה את זה אחד. וכשאני רואה מה אני מקבל, אנחנו למדנו שלוש. רק אם אתם זוכרים מה אמרנו, מה ההבדל בין שאני רואה את המעלות או לבין שאני רואה מה אני מקבל? אתם זוכרים מה ההבדל בין זה לבין זה? כשאני רואה מעלות, יש כאן נתינה מולידה אהבה. אצל מי נולד אהבה? אצל הנותן. זה למדנו מהגמרא, רוצה אדם בקו שלו מתשעה קבין של חברו. הגמרא מביאה את זה על איזה מעשה שהיה, ואז הגמרא אומרת, רוצה אדם בקו שלו מתשעה קבין של חברו. מה זה רוצה האדם מקו שלו? קו זה כמו קילו. רוצה האדם את הקילו שלו, מאשר תביא לו 9 קילו. איזה קילו? קילו שהוא עבד. יש לו גינה, והוא עכשיו גידל בגינה שלו עגבניות, יצא לו עכשיו קילו עגבניות. האדם מעדיף את הקילו שלו עגבניות, ולא תביא לו 9 קילו מהחנות. למה? אומר רש"י, כשאני השקעתי וטיפחתי בדבר, אני, הדבר הזה התחבב בעיניי. והגעתי ל, לא לאהבה, לחביבות, זה יותר מאהבה. כשאנחנו משקיעים, זה, הדבר הזה התחבב בעינינו. תראו לכם מה זה, זה מדברים על עגבניות. כשאנחנו משקיעים אחד בשני, אז אנחנו מתחילים להתחבב אחד על השני. זה הדבר הזה חביב בעיניי. אני נקשר לדבר הזה. אז כשאנחנו משקיעים, שאני נותן, אז נתינה הזאת מולידה אצלי שהדבר הזה חביב בעיניי. זה נקרא נתינה מולידה אהבה. כשאני רואה מה אני מקבל, בוא נראה הפוך, אם אני לא רואה מה אני מקבל, מה גרמתי. הרי אם נגיד הבן זוג עשה לי פעולה, נתן לי, ואני כפוי טובה, ולא ראיתי את מה שהוא נתן לי, מה גרמתי? שימו לב, הבן זוג נתן, עשה פעולה של נתינה, ואני עלמתי עין מהנתינה הזאת. הייתי כפוי טובה. מה זה כפוי טובה? מכסה על הטובה שזה. זה טבעי שהבן זוג היה צריך לעשות. התרגלנו לזה שעושים. לא ראיתי את מה שקיבלתי. זה נקרא כפוי טובה. מה גרמתי שאני הייתי כפוי טובה? בוא ננתח את זה. אם הבן זוג עכשיו נתן לי, מה היה קורה לו? אמרנו נתינה מולידה אהבה, נכון? אז עכשיו אם הוא נתן לי ואני הייתי מקבל את הנתינה, אז גרמתי לו שהוא נולד אצלו אהבה. מה קרה עכשיו שאני לא רואה שקיבלתי? אז גרמתי לו שאצלו לא נולד אצלו אהבה. וגם אצלי לא נולד אהבה. כי בנתינה הזאת שאני כפוי טובה, אם אני הייתי רואה מה אני קיבלתי, גם אני הייתי מתאהב בזה שנתן לי. כמו שאמרנו, כשאנחנו מתבוננים על החסדים שהקדוש ברוך הוא, רוב טובו שהוא נותן לנו, אז אנחנו אוהבים אותו. אז זאת אומרת, כשאני רואה שאני מקבל, אני גם אוהב את הבן אדם שנתן לי. כשאני רואה מה אני מקבל מהקדוש ברוך הוא, אני אוהב את הקדוש ברוך הוא, כי הוא נתן לי. אם אנחנו כפויי טובה, אז אנחנו גרמנו שאין אהבה לא אצלי ולא אצל הצד השני. הבנתם כמה זה גרוע? כמה זה מסוכן? הכפוי טובה זה הדבר יותר מסוכן. מאיפה למדנו שכפוי טובה זה מסוכן? כפוי טובה למדנו שזה מסוכן. מפרעו הרשע. פרעו הרשע כתוב היה כמלך חדש על מצרים שלא ידע את יוסף. אתה לא מכיר את יוסף? בזכות מי אתה חי? אם לא היה יוסף נמצא פה במצרים, היית מת. אומר רש"י, כפר בטובתו של חברו. מה קרה לו בסוף? מי שכופר בטובתו של חברו, בסוף כופר בקדוש ברוך הוא. כשבאו משה ואהרון לפרעה, אמרו לו, השם שלח אותנו שתוציא את עם ישראל, מה הוא אמר להם? מי השם אשר אשמע בקולו? אומר רש"י, מפה למדנו, בהתחלה אדם כופר בטובתו של חברו, בסוף הוא כופר בטובתו של מקום. כשאני לא רואה טוב, לא ראיתי מה אני מקבל, אני במצב מסוכן. אני הולך ומתדרדר ומתדרדר, גם אני לא אראה מה הקדוש ברוך הוא נותן לי. מה יקרה בסוף? כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. אני אחשוב שאני עשיתי, אני בניתי. אני, אתם רואים, בעשר אצבעות, אני בניתי את הבית שלי. אנשים אמרו לי, בעשר אצבעות אני בניתי את הבית שלי. זה עשר אצבעות. איפה הקדוש ברוך הוא? מה, הקדוש ברוך הוא לא עזר לכם? אם תתבוננו, אתם תראו במשך החיים את תמיד שהייתם צריכים כסף, הכסף הגיע מכל מיני מקומות שאתם לא חלמתם מאיפה הוא יגיע. בדיוק עכשיו אני יודע, צריך לחתן את הילדים, בדיוק עכשיו השתחרר איזה תוכנית שעשיתי לפני 20 שנה, ושכחתי ממנה לגמרי. בדיוק הייתי עכשיו זה, נפל לי איזה, צריך להחליף את המקרה, את כלכל המקרה, מאיפה עכשיו אני 5,000 שקל? פתאום בחבר שלי לפני, שכחתי ממנו שפעם הלוויתי לו הלוואה, מישהו אמר לי, ביקשתי בקשה מהצבא, היה משהו שזה, דחו אותו על הסף. הוא אמר לי, אחרי 7 שנים, פתאום שולחים לי מכתב, בקשתך אושרה, אחרי 7 שנים, בקשתך אושרה, אתה יכול לבוא לקחת את הכסף. הוא אמר לי, בדיוק זה התקופה שהייתי צריך את הכסף. ביקש לפני 7 שנים, אני לא יודע איך זכרו אותו בכלל, אבל איך זכרו אותו, מי יודע? הקדוש ברוך הוא נתן ש... אם נתבונן, אנחנו נראה כל החיים שלנו, ככה הקדוש ברוך הוא מסדר אותנו. פתאום נפעמים פה, פתאום זה, פתאום זה, פתאום זה. אלא אם כן אני חושב שאני. אז אני אלך, אני אקח הלוואה, ואני אלך, ואני נהיה עליי עוד יותר עומס, ועוד יותר עומס, ועוד יותר עומס. ואני אקח הלוואה מפה, ואני אקח הלוואה משם. טוב, אני אקח הלוואה לחסות את כל ההלוואות. איך עובדים על האנשים? אני חושב שלפה הגענו שבוע שעבר. אבל מה יעשה אדם שיש לו טמטום הלב ואינו מתעורר לאהבה? מה יעשה אדם שיש לו טמטום הלב והוא לא מתעורר לאהבה? מה זאת אומרת שהוא לא מתעורר לאהבה? הוא אומר, תמשיך, בוא נראה את ההמשך. אפילו כשהוא לומד בעניינים האלו, כהנה וכהנה, לומד. הנה אנחנו לומדים, לא זה... חוזר על זה עוד פעם, על אהבה. תתבונן, מה אתה מקבל מהקדוש ברוך הוא? תראה את הטוב של הקדוש ברוך הוא. לא מת על זה. לא מגיע לאהבת השם. למה? יש לו טמטום הלב. מה זה טמטום הלב, אתם יודעים? טמטום הלב, אטום, אוטם לב. לב אטום, סגור. לא נכנס כלום. אז כתב המסילת ישרים לעניין מידת הזריזות, כמו שהתלהטות הפנימי מביאה לידי זריזות הגוף, כמו כן זה בהפך, כשהתנועה החיצונית מעוררת הפנימית, כי על ידי זריזות בפועל מעורר בעצמו באמת התלהטות ושמחה פנימית. וזהו שכתוב, ונדעה נרדפה לדעת את השם. אני חושב שגם את זה למדנו שבוע שעה. כן, לעשות מעשה חיצוני. אמרנו כמו המכונית ש... המכוניות הם ההילוכים, כן, הם הקלאץ'. אז רגע, מה אנחנו עכשיו נעשה כשיש לנו טמטום הלב? ונדעה, יפה מאוד. ונדעה נרדפה לדעת את השם. אם אני לא מבין שיש לי טמטום הלב, לא יעזור לי שום דבר. חייב להיות קודם כל ונדעה. אחרי שאני יודע שיש לי טמטום הלב, איך אני יודע שיש לי טמטום הלב? מי יודע? לא, אני מנסה כאילו לחשוב איך אני יכול לדעת אם אני אוהב את השם או לא אוהב את השם. כן, אבל איך אני יכול, זה עכשיו פתאום עלה לי השאלה הזאת, איך אני יכול לדעת אם אני אוהב את השם או לא אוהב את השם? בסדר, אז אני נגיד שאני רואה את מה שהשם עושה. הוא אומר, הרי אני רואה את מה שהשם עושה, ועדיין יש לי טמטום הלב. זאת אומרת, אם יש לי טמטום הלב, אז אני לא אוהב את השם. איך אני יכול לדעת אם אני אוהב את השם, לא אוהב את השם? לא יודע, אני עכשיו, פתאום זה נפל לי כאילו השאלה הזאת. איך אני יכול לדעת אם אני אוהב את השם או לא אוהב את השם? עם מה? אני מודה לו, תודה רבה לך השם. אבל מי אמר שאני אוהב אותו? זה מה שהוא אומר, אני רואה, אני מתבונן, ואני אומר, כן, נכון, השם נותן לי, אבל איך אני יכול לדעת אם אני יש לי טמטום הלב? הרי מה הוא אומר? מה יעשה אדם שיש לו טמטום הלב אחרי שהוא לומד? לומד ושומע, הנה אנחנו לומדים ושומעים, כן, אז אני מתבונן באמת כמה הוא נותן לי, תודה רבה, אבל הוא אומר, אחרי כל מה שאני לומד, אדם יכול להיות לו טמטום הלב. איך אני יכול לדעת אם אני אוהב את השם או לא אוהב את השם? כן, אבל איך אני כאילו עכשיו חושב על זה, איך אני יכול לדעת אם אני אוהב את השם? אני יכול להגיד שאני אוהב את השם, איפה אני יודע אם אני אוהב את השם או לא אוהב את השם? בפה אני יכול להגיד אני אוהב את השם.
אתה רוצה
את רצונו
כרצונו,
סימן שאתה אוהב אותו. או, עכשיו ענית לי איזה תשובה. אם אני עושה את הרצונות שלו, סימן שאני אוהב אותו. או, זה תשובה.
מהאהבה.
אם אני עושה את הרצונות שלו, אז זה סימן שאני אוהב אותו.
בשמחה.
עזוב, שמחה זה עוד שלב. אבל אני כאילו, לא היה לי בראש, איך אני יכול לדעת אם אני אוהב את השם או לא אוהב את השם? הוא פתאום אומר לי פה, שמע, יכול להיות שיש לך טמטום הלב, ועם כל מה שאתה לומד, ועם כל מה שאתה רואה, יכול להיות שיש לך אוטם לב. אז איך אני יכול לדעת אם אני אוהב את השם או לא אוהב את השם? אתה עכשיו מדבר על שמחה, עברת שלב. אז יכול להיות שאני עושה מתוך הרגל. או, זה לא אומר שאני
אוהב.
אולי זה מה שהוא אמר. בטל רצונך מפני רצונו. הבנתי. זה לא סתם, כן. לא סתם שאני עושה. הרי בגלל זה נחרב בית המקדש. ותהיה יראתם אותי מצוות אנשים לעובדה. אז זה עדיין לא אומר שאני אוהב. אז אתה אומר כאילו אני חייב להגיע לשמחה? מה? נו. אז אתה אומר רק שאני אעשה בשמחה זה סימן שאני אוהב את השם. אז זה מה שהוא אומר. אם אנחנו עובדים מצוות אנשים לומדע, אז לא יכול להיות שאני אגיע לשמחה. הבנתי, זאת אומרת, בשביל שאני צריך להוכיח לעצמי שאני אוהב את הקדוש ברוך הוא, אני צריך לבטל דברים מהרצונות שלי ולעשות את רצון השם. כשאני מצליח לבטל, אני רציתי עכשיו משהו, לא, ביטלתי את זה מפני רצונו של השם. רציתי עכשיו ללכת לישון, אני עייף, אבל נזכרתי שלא התפללתי ערבית. עם כל העייפות שלי, עם הכל, אני מבטל את הרצון שלי שאני רוצה ללכת עכשיו לישון, ואני הולך להתפעל ערבית. ביטלתי את הרצון שלי עם פני רצונו של השם. אה? יראה זה גם טוב. יראה זה גם טוב. חייבים בהתחלה זה יראה, ואחר כך בדמי מגיעים להם. אתם אומרים שהאהבה חייב להיות שזה יהיה בשמחה. זה לא יכול להיות בכוח. או שאני מצטער בדברים שמצערים את הקדוש ברוך הוא. צריך לרשום את כל הדברים האלה שאתם אומרים. כי כשאנחנו נצטרך להגיע לשלום בית, אנחנו צריכים לרשום את זה. הכל מוקלט. האם אנחנו מבטלים את הרצון שלנו מפני הרצון של הבן הזוג שלנו? האם אנחנו מצטערים כשבן הזוג שלנו מצטער? אם אנחנו אוהבים, כן. הבנתם איפה זה נוגע אלינו? פה אנחנו מתחילים לנגוע באהבה בין בני הזוג. טוב. צריך לעכל את זה. שלאט לאט ייכנס לנו יותר, שנצליח להגיע לאהבה כמו שצריך, ואם נצליח להגיע לאהבה, אז אנחנו נצליח להכניס את השכינה לתוך הבית. איש ואישה זכו שכינה ביניהם, זיקחו את עצמם במידות. וסיפרתי לכם שהיה פעם, היה לי פעם גילוי של אליהו הנביא? לא סיפרתי לכם? זה היה פעם בערב שבת, שהילדים שלי היו קטנים. אז הם היו הולכים לישון, ואז אני הייתי יושב, לומד, אני זוכר, זה היה התענוג הכי יפה שלי, של החיים שלי, זה הלימוד של ערב שבת. זה כמו שהייתי קטן, ואני זוכר שאנחנו היינו שנים, ושומעים את הסבא שלי ככה, נגן, לא יודע מה. זה משהו שחוויות שאי אפשר להסביר אותן. חוויות יפות כאלו. אז זה אחד מהחוויות שלי שבערב שבת שהייתי יושב לומד בניגונים, הייתי אומר, אז באותו תקופה אני זוכר, אם היה אפשר להקליט כמה לחנים של מנגינות היה לי באותו זמני, וואי, כמה הייתי יכול להוציא מנגינות. והיה לי גילוי של אליהו הנביא, והוא אמר לי, תראה, אתה מתעסק עם ציבור ותודיע על הציבור שהקדוש ברוך הוא רק דבר אחד רוצה. הקדוש ברוך הוא מבקש שתהיו אוהבים זה את זה, ושתהיו מכבדים זה את זה. לא, זה מה שהשם רוצה. אתם יודעים איך הוא יתגלה אליי? הוצאתי מהספרייה את הספר, תנת ואליהו, והוא דיבר איתי דרך הספר. אתה חושב שאני צדיק, תגלה אליי, אתה תבוא עכשיו, תגיד לי ברכות. צחקתי. זה התגלה אל אליהו הנביא, שאנחנו לומדים את הספר, זה אליהו הנביא מדבר איתנו. אז הוא אמר, כותב שם בספר, מה הקדוש ברוך הוא דורש מכם? שתהיו אוהבים זה את זה, שתהיו מכבדים זה את זה. אם נאהב אחד את השני ונכבד אחד את השני, זהו. המשיח יבוא אלינו מהר. שנזכה להיות מאלה שאנחנו מקרבים את הגאולה. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו.